כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שלום למאזינים ולמאזינות, אתם על אפריקה, אני אבישי צגרון ברוך, והיום אנחנו בתוכנית מיוחדת ליום ירושלים, שביום הזה יחול גם יום הזיכרון לנספים מסודן. אז יום ירושלים, ובתוך שמחת החג, מציינים את יום הזיכרון לנספים מסודן. מדוע חל יום הזיכרון ביום ירושלים? התשובה היחידה היא החלטת ממשלה, או הקשר הבלתי ניתן לפירוק בין יהדות אתיופיה לירושלים. ביום הזה מאות בני הקהילה יעלו להר הרצל בירושלים לטקס הממלכתי לזכר הנספין. שם ינעמו גם ראש הממשלה, נשיא המדינה, חברי כנסת, שרים. כשרגע לאחר מכן או קצת לפני כן הם ינעמו בטקסים לציון יום ירושלים. מאות בני הקהילה שיגיעו לטקס ואלפים נוספים בבית יציינו את יום הזיכרון לנספין מסודן. ירושלים או ירושלם, כמו שהיא נקראה באתיופיה, הייתה בראש מעיינם של בני הקהילה. והיא, רק היא, זו שבגללה יצאו למסע. ואחרי שקהילת יוצאי אתיופיה הגיעו לישראל, הם מציינים בדיוק באותו היום את יום הזיכרון לנספים מסודן. אז מה בעצם מציינים ביום הזה? ביום הזה מציינים את הנספים ש חרפו את נפשם כדי להגיע לישראל בדרך מסודן, במסע שערך בין חודש לכמה חודשים, והחיים במחנות הפליטים בסודן. אנחנו מדברים על העלייה של תחילת שנות ה-80, בין 79-78 ל-1985, שברגע מסוים נקרא גם מבצע משה, שמדינת ישראל החלה לעלות יהודים מתוך המדבריות בסודן. העליות שאחרי זה היו קצת יותר קלות, ללא מסעות, שנקרא מגיעים לשדה התעופה מטוסים ועולים לארץ. אז יום הזיכרון לנספים מסודן, כשמו כן הוא, זה יום הזיכרון לאותם אנשים שעשו את המסע הרגלי לסודן והגיעו לישראל, ומתוך 12 או קצת יותר 1,000 בני אדם שיצאו מאתיופיה לישראל, הגיעו רק 8,000. ולדבר החשוב, לא פחות מיום הזיכרון הנספים מסודן, אברה מנגיסטו, שנמצא בשבי החמאס כבר 1,726 ימים. אז נתחיל את התוכנית שלנו עם סיפור אישי שלי. גם אני, כמו הרבה מאוד ילדים, תינוקות, עלו מסודן. גם אני בגיל שנתיים וקצת. יצאתי למסע הזה עם אמי ושני אחיותיי וכמה מבני המשפחה. אני רוצה להתייחס דווקא בסיפור האישי שלי דווקא לנשים, עד כמה הנשים, האימהות שלנו, הן בעצם הגיבורות של המסע. אמא שלוקחת תינוקות וילדים קטנים ויוצאת למסע כשהיא בידיעה שאולי כמה מהילדים שלה לא ישרדו את המסע. למזלנו, כל בני המשפחה שלי, או אני ושני אחיותיי, כן הגענו לישראל, אבל שלא כמונו, דודתי, אחותה של אמי, איבדה שני ילדים בסודן. ובעצם כמעט בכל משפחה שעשתה את המסע הזה, השאירו ילדים, אחים, הורים, בסודן, והדרך היחידה שהם יכולים לזכור אותם, זה בעצם השם שצרוב באנדרטה בהר הרצל בירושלים. אז המתים בעצם מתו מרעב, ממחלות, מחוסר מים. אנחנו מדברים על סודן, ארץ מדברית, שמים הם מצרך נדיר, ואוכל כמובן כפליט שבא מאתיופיה למדינה אחרת, למדינה מוסלמית. ומתים כל יום, כל שעה, כל דקה. וקוברים כל יום, כל שעה, כל דקה. וקוברים בור קטן, פשוט באמצע הדרך, בלי לציין את מקום הקבורה, בלי לציין את השם, ו-4,000, כ-4,000 איש קבורים אי שם בסודן, פורסים לאורך כל שבילי המסע ובתוך מחנות הפליטים בסודן. והציון שלהם היחידי זה בעצם האנדרטה. האנדרטה הקטנה בהר הרצל שנבנתה לא מזמן. אז נפתח את התוכנית בכמה צלילים. ואחר כך נדבר עם איש שהיה בעצם אחד הפעילים שבזכותם יש לנו את האנדרטה בהר הרצל. השיר ששמענו עכשיו הוא שיר שהולחן והופק על ידי אבטה בריהון, והוא נכתב במיוחד לכנס פורום ירוסלם הראשון שציין את פועלו של פרד אקלום, שגם הוא מתקשר ליום הזיכרון הנספים מסודן או לעלייה דרך סודן. בתחילת הדרך המוסד טען שהיו רק עשרות מתים במהלך המסע. קבוצה של פעילים התחילה בפעולת איסוף את שמות הנספים והגיעה למספר האמיתי. אחד הפעילים הוא אורי רדה, שעלה לישראל ב-1983. מרגע שנחת הוא כבר הבין את הטרגדיות שקרו במהלך המסע, ואת הצורך לתעד אותם. והוא גם זה שדחף לבניית האנדרטה בהר הרצל. שלום אורי.
שלום רב.
אז עלית לישראל בסוף שנת 83. אתה זוכר את היום, את הרגע שהגעת לישראל? מה הייתה התחושה שלך?
תחושה מאוד מעורבת. רגע של אושר, רגע של חולשה שאחרים מבני המשפחה וכולם מאחוריי, ורגע שבו היה שבת, יום גשום, קר, שזה באמת ארץ זבת חלב ודבש לפניי. ופתאום אני מבין שכל אלה שמאחוריי לא באו, פעלתי לדאוג.
אתה כבר ידעת שאנשים מתים בסודן?
אני כבר ידעתי, בודדים נפטרו כשאני הייתי במחנה המרקובה, בתואבה, בשבא סודן. אבל בודדים, לא ידעתי שכדי כך כל יום 22-28 אנשים נקברים כל יום. לא הייתי מודע, זה היה כבר אחרי שאני עליתי. אבל תוך כדי שאמא שלי נפטרה באמרקובה, במחנה אמרקובה.
אחד המחנות הפליטים שהיו פרוסים בסודן לפליטים שבאו מאתיופיה, יהודים ולא יהודים?
כן. לציין. זו היה טרגדיה של חיי. ראיתי ש עצב והזדהות עם הנושא, והקרבתי את אמא שלי, לתוך כדי זה גם יקרימו כל כך הרבה אנשים, הם מתו כמו כלום. ואז רק עליתי, התבקשתי לסייע אשקלון, כיוון שזה היה מבצע צועדי מאוד, במחנה הצרפתי שבאשקלון, אז היה ריכוז, כל הרישומים אז התנהלו במחנה הצרפתי שם.
בעצם מתי, באיזה רגע הבנת שצריך להתחיל לרשום שמות?
אני רשמתי את זה מתוך הזדהות אישית. אמא שלי נפטרה. אני בן זקונים למשפחה. ונפטרה ומתוך שבעה, מתוך הזה, וגם ככה שהרבה בני גילי שהגיעו יחד איתי בדצמבר, בנובמבר 83, אז הייתה רק, הצעירים רק עלו לארץ, והרבה משפחות היו מאחורה. מרוב געגועים היו בגל בשנות ה-80, הרבה התאבדויות של בני גילי, מרוב געגועים. ואמרתי, אני כאורי רדה, מה אני יכול לעשות? מה אני מסוגל לעשות? אז מתוך הזדהות, ובחלק הזה היה תרפיה בשבילי, שכל אלה שמתו יחד עם אמא שלי, ואז הייתי רושם, ורושם, וכל פעם עם הזמן תפס תאוצה. היה חלק מאוד מאוד קשה, גם אז היה, אתה יודע, זה לא בדיוק כמו הרישומים שמתנהלים היום, אז היו, נגיד, אם זה ראש המשפחה נפטר, אז ראש המשפחה יחד עם 8 נפשות, בלי לפרט, נגיד, שמות או גילאים או זכר או נקבה, ואז ככה היו נותנים, אז עם הזמן יותר השתכללתי, אז הכנתי תופס. גם באמהרית, גם בעברית. ואז תפס יותר תוצאה. אז זה היה בתוך כאב אישי, אז עשיתי את זה לטובת הכלל. מה שקרה שעם הזמן, כשלעניין הזה אין לא התייחסו, הרבה, גם המוסדות וגם המדינה, אף אחד כמעט לא התייחסו, אז משהו גלובלי.
בעצם הממסד או הממשלה קיבלה דיווחים שיש רק כמה עשרות מתים, לא בכמויות.
כן, זהו, מה אתה, כאילו עם הזמן, אני מצאתי את עצמי בקונפלקט עם הממסד, עדיין דרך אגב, אבל משהו, מה אורי, מה אתה מתבחן? 40, אולי 30 אנשים, אולי 50 אנשים נפטרו, מה אתה מתבחן? זה קורה בכל המבטאים. זה היה סגנון ההתייחסות כלפיי וכלפי האחרים. אז אני בתוך עמי, אני גם הייתי אז מאוד צעיר, כן? נרחק וציונות חזקה אליי, ומגיל קטן תמיד גדלתי על ארץ זבת חלב ודבש, וכוהני העדה, בוגר תיכון מאתיופיה, כן? אז כוהני העדה, מנהיגים העדה, תמיד דיברו על ירושלים. הגאולה מגיעה, אנחנו נגיע לירושלים. הזמן התקרב, וכל מיני פסוקים מהתנך, וכל זה, גדלתי על הדברים האלה, באיזשהו שלב, כשאני מגיע, נתקל בממסד מאוד נוקשה, ובמסדת עולם מאוד קשה, ועדיף לשנות את ה... לשבור מה שנקרא אבן, מאשר לשנות של תפיסת עולם של אנשים. אז ממש שמו... אותי ואותנו, ומה אתה מתבחן בכלל, תגיד תודה שהגעת. ואז הייתה אחרת, זה צורם וכואב לשמוע אחרי כל כך הרבה געגועים, לשמוע מונחים כאלה. ובאיזשהו שלב הצעקתי את הדברים אחרים בשבילי, באופן אישי, את החיים אחרים. והמשכתי לרשום עקבי ובאמת. והסתובבתי בכל רחבי הארץ, בשכונות שבהן ריכוז גבוה של יוצאי אתיופיה, בעירים, בשמחות וזה, ועם הזמן הפכתי בעל כורחי הרושם הלאומי של הממשד ימנה אותי, ואז הוריד את הרושם הלאומי. ואז עם הזמן, אני זוכר שביקשנו באחד מהפגנות הגדולות שלנו ב-85 מול רבנות הראשית בירושלים, שר הקליטה יעקב צור, ושמעון פרס, ראש הממשלה. ואז... ביקשנו אנדרטה, להקים אנדרטה בהר בירושלים. ואז נתנו לנו חלקת אדמה בקיבוץ רמת רחל. ואז קיבלנו מנגסט יעוקר, זה כאילו ממשלה נתנה לנו. ואימנו, אתה יודע, וקיבלנו את זה. באיזשהו שלב זה היה כנראה כהסכמה של הקיבוץ ושר הקליטה. ואז, אתה יודע, ממשלות מתחלפות, ראינו ש... בישראל כמו בישראל, הפקידים שולטים, והממשלות מתחלפות, והכאב האישי והמשפחתי וכל הטראומות נלוות בקשיי קליטה, והדבר הזה כל פעם נדחק. נדחק ונדחק, ואני בדרך שלי, בהתמדה שלי, המשכתי. באיזשהו שלב, הגשתי והרבה תמיכה של ארגונים ועמותות, הגשתי בגץ ב-2001, ואז בית המשפט העליון, בהרכב של שלושה שופטים, שזה היה אהרון ברק, כבוד השופט אהרון ברק, כבוד השופטת אסתר חיות, והשופט מיכאל אשל, תיק שמספרו 608202, שזה באמת הגורם המזרז להקמת אנדרטה בחר חרפה. הגעתי להסדר עם בית המשפט העליון, שאני חתום אליו, שמה שהאנדרטה צריכה להיות בהרי חרפה. ועד ככה מאז התקף בהר חרפה, וביקשתי בעצם, אז ביקשנו משרת הקליטה, אז ציפי לבני, לעשות את זה ממלכתי. ומאז באמת קיבל החלטה של ממשלת ישראל, ואז מאז במקום הכי מכובד שאפשר, ומאז כל שנה יש לנו את הטקס הממלכתי בארץ.
אז המאבק הזה עדיין, במה שנקרא, מתנהל, עדיין עושים את השמות, ואתה מתחיל מאבק חדש של הכרה באלמנות ויתומים של נספי סודן. איך אתה רואה את האתגר הזה? גם פה אתה מתכנן מאבק שהממסד לא יסכים לו, או שאתה חושב שפה הדרך תהיה יותר נוחה?
אתה מעלה שאלה מאוד טובה, שאתה יודע, אני ברור לי שאבות אבותיי לא התפללו כשאני אגיע לארץ, למדינת ישראל, אני אגיש בג"ץ נגד ממשלת ישראל. אתה לפעמים, בלי בעל כורחי, כנראה אני שייך לדור כזה שהתמזל מזלו, הגיע למדינת ישראל, ולא ישבתי לרגע שאני אגיד משהו פחות טוב נגד ממשלת ישראל. אבל המציאות הוא מורכב, ואין דרך אחרת. ואני זוכר שגם פניתי לבג"ץ בעניין הזה, אבל גם ב-2017, באוקטובר, בנובמבר 21-2017, היה דיון בוועדת עלייה וקליטה של הכנסת. בו יזמתי את הדיון הזה, שתומים אלמנים אלמנות. כל מי שהיה הגיע דרך סודן, רובם חיים בטראומה. בטראומה כל אלה שקברו את 28 יום אנשים ליום, 22 אנשים ליום, אנשים שאיבדו את היקר להם. אנשים האלה חיים בטראומה כל החיים. רובם לא איתנו כבר. אבל כל מה שביקשתי, גם דוקטור נמרוד מבאר שבע, באמת פסיכולוג ומאוד מעורך וכתב ספר על הנושא של מבצע משה, הוא נכח ופקידי משרד האוצר, נציגי משרדי הממשלה היו שם, וקרוב ל-30 אנשים יתומים, אלמנים, אלמנות, השתתפו בדיון הזה. במקום להביע להחלטה ולחקיקה שהכרה, לפחות כל מי שנשאר, אתה יודע, בחיים, יזכה לחטבה מהמדינה, כמו הניצולי שואה שזוכים, גם אם זה מאוחר, אז לפחות שכל מי שנשאר בחיים, שיזכה לאיזשהו חטבה. אז מושכים, מושכים, וסמוך על סמוך, וכל אחד מושך בדרך שלו. זה אתגר לא קטן, אז ככה שמאוד קשה במדינה בירוקרטית, שלצערי, אתמול, רק אתמול, אחד שאיבד את השבע נפשות, אחד שתמך בי לאורך כל הדרך, בפעילות ציבורית, רק אתמול היה השבע שלו ראשון לציון נפטר, נתן גטאון, זכרו לברכה. וזה כואב, אנשים שהיו צעירים כמו לי, ועם הזמן מתבגרים, והבירוקרטיה היא פחות את הצד הטראומה והחומרי הזה שאפשר היה להקל על חיים של הרבה יתומים אלמנים אלמנות. וזה המדינה, ממשלות ישראל לא עושות. המדינה הכי טובה שיש לנו זאת מדינת ישראל.
אנחנו נגיד לך בהצלחה, לך, לקהילה, בהצלחה, מקווה שהמאבק הזה כן יצליח. תודה רבה אורי רדה. איתנו באולפן ציון סיום מקוריה. בתחילת שנות ה-80 בגיל 15 הוא יצא למסע רגלי מאתיופיה, מחבל טיגרי, לסודן ללא משפחתו. כמו הרבה מאוד צעירים בקהילת יוצאי אתיופיה, הוא הגיע לישראל בגלי העלייה הראשונים. שלום ציון.
שלום.
מה שלומך?
בסדר גמור.
אז כמו שציינתי, בגיל 15, נער, מחליט לצאת למסע. מה פתאום ביום בהיר אחד אתה מחליט לצאת למסע? מה היה בכפר באותם רגעים?
היה חלום, כי נער צעירים, כל החיינו, שמענו את הסיפור מההורים שלנו. כמו שאומרים, בית המקדש ייבנה, וכל שנה, והם פה בארץ אומרים, בירושלים הבנויה. אז גם אצלנו תמיד חלום היה, יום יגיע, שנגיע לירושלים. אז ברגע שחלום, אתה מחכה לו כל יום, ומחכה לזה, ושנשמע בשורה שיש אפשרות, נשמע, יש אפשרות שאפשר לעלות לארץ ישראל, הרי כן, אבל איך שמעו את זה? שמעו שהייתה תקופה שנקראת אזור שבין אתיופיה לסודן, הייתה עיר שקוראים לה חומרה, אז בחומרה היו הולכים צעירים שעובדים, אז תקופת צעירים שהולכים
לעבוד. צעירים יהודים?
כן, יהודים, גם יהודים וגם גויים. אז היו עובדים. אז כשהשלטון התחלף, אז נסגר, נהיה שינוי בחומרה, ובחומרה אפשר ללכת לעבוד. אפשר שהייתה אנשים שהיו מאבדים את האדמות, ומעסיקים אנשים צעירים שהיו, לא הייתה להם, לא הייתה אפשרות. אז לאט לאט הסוחרים התחילו כנראה לכיוון סודן ללכת. כשהלכו לכיוון סודן, אז צעירים מאצלנו, כמה צעירים הלכו עם הצעירים הסודנים, האתיופים, הלכו לעבוד כמו שהלכו, לא היו עובדים לחומרה. אז הם הלכו לעבוד, וכשהלכו עם הצעירים הגויים, שאלו אותם אם יש אתם בית ישראל, אז אמרו לא, כי הם לא רוצים להגיד שהם בית ישראל.
מי זה שאל אותם שם? סודנים?
אני חושב שזה ששואל, שזה היה סוחר, או שגייסו אותו, גוי, אבל שגייסו אותו למען להשיג להם מידע של יהודים, להשיג להם, לבדוק בין האנשים האלה אם יש בית ישראל. אז שהם שאלו שאם אתם בית ישראל, אמרו שלא. אז ככה הם שאלו אותם, ואחרי שהם סיימו, חזרו לאתיופיה. אז שחזרו לאתיופיה, אז התחילו לספר, ככה שאלו אותנו, ואנחנו אמרנו להם לא. אז כמבוגרים שמעו את זה, אז אמרו, בואו נבדוק מה השמועה פה. אז יצאו 15 בחורים, מבוגרים וגם צעירים, הלכו לכיוון סודן. כשהלכו לכיוון סודן, הגיעו לכיוון סודן, אז נתנו להם סיסמה, שאם באמת נכון, אז תכתבו לנו מצאנו עבודה.
זאת אומרת, שלחו אותם מהכפר, אמרו להם שאם כן, כן. זה באמת
יהודי. ישנו, יהודים. את השמועה הזאת נכון, שאפשרו לעלות או שזה, אפשר משם, אז תשלחו לנו
מכתב סיסמה. עם סיסמה.
המכתב מביא אותו, זה הסוחרים הגויים שהולכים לשם, מעטים הולכים לשם היו, אז אנחנו לגואל כל כך לידענו, והלכו, הביאו אחר כך, הם הגיעו לסודן, והם שלחו מכתב, הצעירים שהלכו, הגיעו לסודן, והם שלחו את המכתב, מצאנו עבודה.
שזו הסיסמה בעצם, מצאנו עבודה, זו הסיסמה לאפשר לעבוד.
שאפשר, כן, מצאנו עבודה זה אומר שאפשר לעלות לישראל משם. לעלות משם לישראל. אז הם שלחו את זה, ואנשים התחילו להתייעץ, איך עושים את זה? יש משפחה, יש ילדים, יש אנשים בהיריון, וקשישים, וסעודים,
ומלחמה?
ומלחמה, ויש גם מורדים, שלוש קבוצות של מורדים, ומדבר. איך עושים את זה? ואיך יש לך דברים, יש לך פרות, יש לך כבשים, איך אתה מוכר את זה ומחליף למשהו אחר, לסוסים, לחמורים שהובילו אותך, לסחוב מים, ומי הוביל את הדרך? הדרך מדברי, ואין מים. מה, איך עושים? איך אתה יוצא מהבית? אנחנו צעירים, שמענו את המשפט הזה, הולכים לישראל, שמענו, סיפרנו על המכתב כבר, אתה יודע, צעירים ידענו, כמה שמענו שהם מדברים, אותנו לעינן, לעלות לארץ ישראל. היה חלום לעלות לארץ ישראל. כי כל צעיר, כל צעיר יהודי שהוא הולך לארץ ישראל, יש לנו אחים. כי יש לנו אחים להגיע לארץ ישראל. אז נוער שזה דחפנו. אתם מתי אתם מוצאים? מתי כן נלך? מתי אתם תקומו? יש דבר, יש עלייה.
בעצם ההורים חיכו.
ההורים חיכו. התחילו כבר למכור גם. דרך לא דרך. הצליחו למכור את הפרות.
אבל אתם הצעירים הצגתם להם.
הצעירים בטח. הצעירים אנחנו רוצים לצאת. אותנו לא מעניין כי אנחנו לא מבינים בזה. הם יודעים מה זה. הם בעל משפחה. ואנחנו צעירים מה אנחנו מבינים בסידורה. מה יקרה למבוגר? מה יקרה לילד? לתינוק? חשבנו, מגיעים לסודן, מגיעים לישראל. אז ככה מתארגנים. אז ככה התארגנו והתחילו למכור. התחילו למכור, כל אחד קנה סוס, ופתאום יש שאלה, פתאום אתה קונה במקום סוס, במקום פרה וסוס, במקום זה חמור, ואתה קונה, יש שאלות, הכנת אוכל וכל זה, ומוביל את הדרך. אז ככה מוכרו את הדברים ועברו למקום למקום כל מיני שיטות. למה אתה מוכר ששואל אותו? לא, פה המורדים יפריעים לי, אני רוצה לעבור ליותר מקום יותר בעיר, יותר השלטון יותר יציב, אז אני הולך לשם. אז כל מיני סיבות כאלה.
בעצם אם הלא יהודים בכפר היו יודעים שאתם עומדים לעלות לישראל, אז הם היו מלשינים לשלטון?
בטח. למה אתה צריך כן את כל השיטות האלה בשביל למכור את זה? כשלא יגיע למצב, הנה הם הולכים, אותם לא יודעים לאן אני הולך. אבל ככה ישר מכרו, והמבוגרים מצאו שיטות איך למכור, התחילו לקנות סוסים וחמורים. אז נקרא בוולקאית, נקרא אופר גיף, קרוב לעיירה שנקראת אדרמת. אז יהודים שהיו שם רצו, תכננו לצאת, הכל סידרו כבר, ואת כל מה שצריך סידרו, וגם המורי דרך, הכל. סידרו הכל, נשאר להם לצאת. אבל איך יוצאים גם? אז איך יוצאים? אז ביום שהם הגויים לא ידעו, זה יום שבת. יום שבת אנחנו לא הולכים לשוק, לא זה, ואז הם יודעים ש...
אם יצאתם בשבת, זה אומר שאתם בורחים לאנשהו. זה אומר שאתם לא יכולים לצאת בשבת.
כן, אז תכנונו למוצא שבת, כי מוצא שבת אף אחד לא ישים לב, כי הם יודעים שבשבת היהודים בבית, נחים בבית. אז תכנונו למוצא שבת. אז אני הייתי גר, נקרא עדגו, אז באתי לסבתא שלי ודוד שלי. דוד שלי אחד הלך מאחד שהלכו לבדוק את הדרך, זה אחד מהם גם היו. אז דוד שלי, אבא, דוד שלי ארגן את סבתא שלי, ואת הגיסו גם, הבן שלו נמצא איתם, שהוא הלך, אבא שלו הלך עם הבחורים, הוא לא יכל לחזור, כי הוא משך כבר משם איתם. אז בחזרנו, אחר כך באנו, באתי אליהם, אמרו לי שהם מתארגנים, הם צריכים להוציא עוד מעט. אז באתי ביום שישי לשישי שבת אצל סבתא, אצל דוד שלי, עשיתי שבת אצלם. במוצא שבת, אז אני אמרתי גם, יש בן דוד שלי, הוא שואל אותי, במוצא שבת, בבית נידה יושבת, אמא שלו איתו, אז הוא אומר לי, בתגרית כזה, הוא אומר לי, תינוק, אז הוא אומר לי, הולכים, אנחנו ירושלים הולכים.
הולכים
לירושלים. אמרתי, וואי, תינוק, איך יודע, בגיל שלו, מי סיפר לו על דבר כזה?
בן כמה היה?
יש לו בן 4, 5, יש לו את הגילאים האלה. אז הוא משפט כזה של ילד, שהוא פותח את הפה, ואז אתה אומר, מאיפה, המשפט הזה שומע, מאיפה לא? אנשים רוצים לצאת בשקט, ולא אף אחד ידע. אז ככה, מה שאני שפרתי לה, לאמא שלו, את יודעת שהוא יודע שאתם הולכים לירושלים. אז ככה ששתקנו, עכשיו הם צריכים לצאת, כל הכפר צריך לצאת במוצא שבת. אז במוצא שבת יוצאים, זה שאני מתאר אותו כל החיים שלי, זה התיאור הזה, היציאה בלילה, זאת מוצא שבת. שיוצאו במוצא שבת, כל הכפרים יצאו, כל אחד, לא יודע איך הם תיאמו גם, אין טלפונים, שזה מתאם, כל אחד יצא כפר ההוא והכפר ההוא והכפר ההוא, הם צריכים לפגש באזור מסוים, וכל אחד בא. אז אני יוצא איתם, בכפר שנשאר זה יהוני סמי, ואני הולכים לעבוד אותם.
אבל אתם לא ידעתם את הדרך. אתם לא ידעתם. יש לכם...
מורי דרך, והם יודעים בערך, יורדים מפה למדבר.
זאת אומרת, כיוון כללי.
כן, כיוון כללי.
אתם ידעתם כמה זמן ייקח לכם עד שתגיעו לסודן? ידעתם כמה זמן?
לא, אף אחד לא יודע. אף אחד לא יודע.
אתם פשוט יצאתם למסע בלי לדעת.
אף אחד לא יודע. אתה יוצא, אתה מוציא תינוקים במיטה. זה היה בלילה, באורי הירח. מוצאים אותם מהמיטה, אתה מארגן לך סוסים, חמורים, מעמיס אוכל.
איזה אוכל? מה אוספים?
אוכל שנקרא דבוק אולו. דבוק אולו זה אומר, זה יבש שהוא יכול להחזיק במדבר.
כי אתם לא יודעים כמה זמן.
להרטיב לאכיל, לאכול אותו. אז ככה הולכים לכיוון יוצאים, ואני, יש לי, תמיד אני זוכר אותו, את היציאה הזאת, אתה שומע דהירה של הסוסים וחמורים והכנביח הניבחס של הכלבים. זה מה שאתה שומע. ואף מכפרים הגויים לא יצא, מה קורה בו? מה זה הרעש הזה? הרעש כי הכלבים נובחים הרי. ואף אחד לא יצא. והולכים, הורים עוד כפר, ועוד כפר, ועוד כפר, הולכים לממשיכים. ואף אחד לא יצא. אורי הירח. ממשיכים מתחילים עכשיו, יש ירידה. עכשיו התחילים לרדת, יש ירידה, הם צריכים לרדת שמה.
מסע לא פשוט, זאת אומרת, זה נשמע מסע פשוט, אבל זה מסע שאתה עובר מאתיופיה שהיא מאוד גבוהה, לסודן שהיא מאוד נמוכה, אתה עובר שמה בין הרים, בין מורדים, בין שודדים בדרך.
יש את השלטון גם שעובר מגונדר לחומרה גם. יש לו כביש שעורד בו כל הזמן, אתה צריך לחסות את הכביש הזה גם.
וכל זה, לילה-לילה.
כל זה צריך לצאת לילה-לילה. אני, לא, אני מלווה אותם עם הבחור היהוני, סמי, מגיעים לירידה, ואנחנו חוזרים. בירידה, יש זקנים שהם לא יכולים להחזיק, אתה לא יכול לשים אותם על סוס. כי אתה צריך להחזיק אותה מלמטה ולהחזיק אותה ככה, וללכת איתו. ואתה יודע שהסוס הזה דורך לך על הרגליים גם. הסוס הזה דורך לך על הרגליים, ואתה הולך איתו.
כמה זמן בעצם לוקח כל המסע הזה?
הם הולכים, וככה הולכים. אני חזרנו אחורה.
אתם חזרתם ל...
חזרנו אחורה, אני והיהוני. כשחזרנו אחורה, נשארתי בבית שלהם, הם היחידים שנשארו באותו כפר. אני נשארתי, אני צריך להמשיך להורים שלי. ההורים שלי יותר רחוקים, גרים מהאזור שהם...
אתה בעצם לא המשכת הלאה לסודן.
לא, לא, לא. אני חזרתי מ...
למה לחזור? החלום שלך...
לא, ההורים שלי אחורה. כן. אז אני חוזר אחורה, וההורים שלי נמצאים בכפר אחר. אז אני החליטתי, נשארנו בכפר, שכל הכפרים הלכו, אני נשארתי אצל המשפחת... של דוד סמי מחרת
כדי לחכות להורים.
לא, לאותו לילה עברתי עד הבוקר והלכתי ברגל לכיוון ההורים שלי והכל שמום, אין אף אחד, ואני הולך עובר, יש עיירה, הולך את זה, עובר את האזור הזה, מגיע להורים שלי, סיפרתי להורים שלי כל הולקאית היום ואתמול בלילה הלכו לסודן.
אין כבר יהודים באזור.
אין.
הם היחידים.
מה הכפר, הבחור, המשפחה הזאת, באותו כפר שנמצא. הם הלכו, וזה מלחיץ את ההורים שלי גם. כי הם הלכו, והם גם הם נלחצים, צריך, גם אם אנחנו גם נצא. מתי יוצאים? אז יוצאים, מתי יוצאים? מתעכבים? עובר עוד יום, אז... התקדמנו לכפר, בואו נתקדם מהאזור הזה, יש בו הרבה מורדים, ונצא לכיוון איפה שבעירה נמצא שלטון, ונצא למקום יותר יציב, ככה נספר לאנשים האזורים, ומה פתאום? בית מסודר, אנשים מוכרים, ההורים שלי, הקס מוקריה, וכולם מוכרים, ואיך זה יכול להיות? הם עוזבים מקום כזה שהם עוזבים למקום אחר. והם לא, הכפר בהלם לראות אותנו שאנחנו נעזוב. אנשים מבוססים. אז מוכרים את הכל בשיטות לשיטות, מכרנו את הדברים, כמו שאמרתי, ועוברים, מגיעים לוולקאית, הולכים לוולקאית, ואנחנו נכנסים בבתים שהיו בו הדודים שלי. סידרנו את הבית, וזה נכנסנו שם. יצאנו מהכפר ההוא, הגענו לשם.
מתקרבים קצת לסודן.
מתקרבים. הם לא מתקרבים לסודן, ועוברים לאיפה היהודים. יש עיירה, שהעיירה הזאת קשה לעבור אותה. עדיף לעבור את העיירה, להיות בצד השני. אז עברנו איפה שההורים, סבתא שלי ודודים שלי גרו, ועברנו לשם. ושם מתעכבים, מתעכבים. אנחנו, מה אני אומר, מה אתם הולכים? ואומרים, יש סוחרים שאומרים, כל אלה שהלכו בדרך, זה מתו בדרך. מספרים לנו סיפור, ככה.
זה הידיעה.
זה הידיעה, מספרים לנו, הם מתו כולם שהלכו. שלא תעיזו ללכת.
כל הכפרים, כל הקבוצה הענקית
הזאת. מתו בדרך, וכך מספרים. אנחנו לא מאמינים להם. לא מאמינים, לא מאמינים, לא מאמינים במה שהם מספרים. זה סתם סרק, מה שהם אומרים. אז אחד מהאלה, בלילה שהלכו במוצאי שבת, שלח, הוא היה מוכר, היה עובד את העבודות ברזל ועבודות נשק, וכל זה שהיו עושים מוכר הבן אדם, ושלח מכתב לאח שלו, אח שלו גם, ויש לו אחיין שהוא מתקן את נשק, וזה בכפר שהוא נשארו המשפחה, אז שלח לו מכתב דרך הסוחרים, אז אמר לו, לאח שלי תגידו לו, בוא תיקח אותי, אני קשה לי להיות בסודן, אני מת מרעב פה, אין לי, תיקח אותי. אז ככה אמר להם, ככה בהם סיפרו, אחר כך כולנו, פחדנו, מכרנו הכל, אין לו, מאבדים אדמות, מה עושים? אז פחדנו, הפחד הזה, מה עשו? אז יש מכתב, הם הלכו, הסוחרים הלכו אצל מי שהם באו אליו, אחרים שהלכו, פתח את המכתב. פתח את המכתב, במכתב תמונה של הבן אדם, של אבא מדעני, והבן שלו, מסגנה. ושם היה במכתב, תמונה ומכתב. במכתב כתוב, מי שרוצה, יש עבודה.
הסיסמה.
סיסמה שמכירים. זה אומר, מה שהוא אמרו, אמר להם בעל פה, זה לא נכון, וזה מה שאנחנו גם מאמינים במה שהם מספרים לנו. אם זה נכון גם, הוכחה למה שהם מספרים. אז עכשיו מגיע מכתב כזה, חורף מתקרב באתיופיה, חורף זה, כן, אז אמרו, שמעתי, אמרתי להם, אם יש מכתב, אבא מדעני שלח מכתב, שיש עבודה, ככה סיפרתי להורים שלי. עכשיו אני הייתי סקרן, והייתי ישבתי לידו, שהוא קורא את המכתב. אז הלכתי לבית בריצה, ואמרתי להם, להורים שלי יש, אפשר לעלות לירושלים, ויש גם מכתב כך וכך שלח אבא מדעני, והולכים עכשיו, אני לא עובד עכשיו, לא רוצה לעצור, ולא הולך להתאבד.
ואז בעצם, אנחנו נתקלים איתם, ואז כן. בעצם אתה משאיר את ההורים שלך?
אז עכשיו אני מתעכבים ההורים, כי הם מפחדים, כי הם לצאת בחורף, עם הילדים, לילדים, נשים, וכולם לצאת. לא קל, לא זל, אותי לא מעניין, אותי לענות לירושלים, לארץ ישראל. נוער רוצה להתגייס באפילו, אני הולך לעשות צבא בישראל. אז הוא הולך, מגיע לבית, ואמרתי, אני יוצא, אז כמה בחורים, הם גם רוצים לצאת כמוני, מבוגרים יותר ממני. אני ילד, אני אומר, מה אתה הולך, רוצה ללכת, אני הולך לדודו. מה אתה תמות בדרך וזה? אמרתי להם, מי אמור שאני אמות? אם אני אמות, גם פה אני אמות. אז אני אמור, לא, אלו מאיפה שקבע, אני אמות. אני הולך. אז אני מתארגן עם הם, אני הולך, מתארגן איתם. אבא שלי אמרה שהוא, אני לא משכנע, לא מצליח לשכנע אותי. אז הוא אומר לי, תפה לי כסף מתחת לחגורה. אז הוא אומר לי משפט כזה, אם לא נזכה לעלות לארץ ישראל, אתה תהיה לנו המשך דור שם בישראל. המשפט הזה זה אחר כך, זה, אני מדקלים אותו שאני מגיע לארץ. אז עכשיו ככה עומת תפה לי, מגיע היום, אומרים לי אנחנו יוצאים, ולמחרת יוצאים, אז אמא מתלווה אליי, אמא, אני רואה אותה עם דמעות, לא, הם נעניין אותי, כי
ירושלים.
לירושלים. היא דומעת דמעות, ולא השתקלתי אליה, הלכתי קדימה, כי זה גם אחר כך יציק לי, שהדמעות האלה, אחר כך אני אתחיל להקלים אותם פה, בישראל, וככה יצאנו.
כמה זמן אתה בעצם, הולך ברגל עד סודן?
ארבעה ימים, אבל עם עצירות, ארבעה ימים, ועבר רצוף, כי הליכה זה שלושה ימים, הלכנו בלי לעצור.
פשוט לגמרי.
ללכת, כן.
ואז אתם מגיעים לסודן, אתה נער בן 15, מגיע לסודן, למה מגיע? אתה לא מכיר אף אחד, זה קבוצה של האנשים מאותו הכפר. מה אתה רואה שם?
אתה לא מכיר, אתה לא יודע, אתה נוחת, אתה לא יודע איזה ים, אתה לא יודע, אתה לא מכיר מה זה, לא יודעת מה, מי זה פליטים, ומה לך, מה אפילו לך לדעת מה זה פליטים? אני לא שמעתי, יש פליטים בסודן, לא ידענו, יש פליטים אומרים, גויים שהם באו, ואנחנו לא הכרנו שהם שם. ואתה בא ומגיע שם, את מי אתה צריך לחבש? את היהודים שבאו לשם.
אבל יש לך, יש אנשים אבל שכבר עלו, הקבוצה הראשונה.
אז זה בחור שהוא בא לראות כמונו, מוסיע אותו, עוברים את הנהר, מעבר לנהר יש עיירה, פוגשים אותו. והוא בא ומספר לנו, יש כך וכך, מספר לנו כך וכך, התהליך הוא ככה. אנחנו חשבנו, באים לפה, עלים לישראל.
לא ידעתם שזה פרוצדורה של לעשות רישום.
שפה אחרת, יש פליטים, אולי אתה מפחד גם אנשים שמכירים אותך שם, שלא יראו אותך.
שלא ילשינו לשלטון.
שלא ילשינו לשלטון, מי אתה, שלא ידעו מי הדת שלך. פחד, הפחד כל יום עובר שם. אז כל יום עובר, אנחנו מגיעים, אני פוגש את הדוד שלי.
זה שאלה כבר בקבוצה הראשונה.
אני עושה בקיצור את הדרך, אני מקצר.
ברור שהיה לכם תהליכים של...
תהליכים, אני מקצר את הדרך. ויש דברים שקרו בדרך, דברים בעיניים שראיתי, שפחדתי בהם גם, שהראה לי דבר...
ואז בעצם אתה הדוד שלך, ואתה מצליח למצוא את סבתא שלך, בסבתא סקנה, שחשבת שהיא לא תצליח להגיע לשם.
לא האמנתי שעברה את המדבר. אז היא מגיעה... אני נחתתי להם, איפה באתי, איך הגעתי לפה? אני באתי לשם, אמרתי להם כך וכך, באתי לראות. באתי לראות את הדרך.
וההורים שלך בעצם עדיין באתיופיה?
באתיופיה, כן. אז אחרי זה פגשתי, זה תהליך, איך אתה יודע, פגשתי את הסבתא, ואני מקצר המון דברים שראיתי. הגעתי לסבתא, וסבתא אמרה, ככה באתי, ישבתי, בערב כזה, זה דוד שלי בא, מוצא אותי בבית, אומר לי, מה, איך הגעת? אמרתי לו, כך וכך, באתי עם האנשים כך וכך. יופי. מתחיל לרגע, יופי, זה המשפט יופי, זה אומר, יש משהו. אז אמרתי לו, מה, באתי לראות ולחזור להורים. שבאתי לחזור להורים, לראות את הדרך ולחזור. אז זה היה נשמע לו. אתה בידיים שלי, אתה חושב, אתה תחזור אחורה, אני רוצה להביא אותם, לא אותך לשלוח מפה. אמרתי לו, איך? אבל אתם אותם הולכים לירושלים.
לא סיפרנו פה זה דור, אבל יש תהליך של רישום שצריך להירשם.
לא ידענו, את כל זה לא ידענו. אבל מגיע, ואז אחר כך אומר לי, ליד, ליד, מתחיל לספר לי, לקח אותי בצד, הוא אומר לי, את תדאג איך אני, אתה תלך במקומי, ואני פה, ואני אדאג איך להביא אותם, ואני אדאג להם איך להגיע, להביא את ההורים שלך. אז הוא אומר לי, הרגיע אותי. אמרתי, אבל הפחד, איך אני אשאיר אותו ואני אלך? מה יהיה איתו ואני במקומו הלכתי? ואיך חס וחלילה קורה משהו? ומה שסבתא שלי קשורה אלה מאוד, אם הוא לא נמצא פה לידה, לא יכולה לישון. אז אמרתי, איך היא סבתא יכולה לעמוד שהבן שלה לא נמצא לידה.
שבעצם בנקודה הזאת אתם כבר, לא סיפרנו זה, אבל אתם כבר רואים אנשים שמתים, יהודים שמתים שם וקוברים אנשים, זה לא חשש...
אני בטח, מתים, אני גם שראיתי אנשים גלגלו בפח, אתה יודע, פח מתכת כזאת, גלגלו את הגופה, לקחו אותו כאיזשהו חפץ, שלא יחשידו בהם שזה גופה, הם בחושך, וקברו איזה, באור ירח כזה, קברו את הילדה, חזרו הביתה, כאילו לא קרה כלום, והאימא לא בוכה, אין דמעות, ואתה רואה בארץ, שמישהו נפטר להם איך הם משתוללים, ואיך הם התגברו שם.
אז זה פחת על הדוד שלך, כי ידעת שזה עלול לקרות.
זה יכול לקרות, בטח. זה אם יקרה, מה עליי לעשות?
ובעצם אתה בסוף עולה לישראל עם סבתא שלך. אתה עולה, וגם ההורים שלך, בסוף הסיפור מסתיים בצורה טובה שגם הוא עולה.
הוא כן. ההורים שלי, הם, הוא עלה, טוב. הוא עלה, וההורים שלי גם אחרי 3 שנים בארץ, אני הם עלו, וכולם עלו לארץ, ו... המון המון דברים שזה לא סיפרנו ואיך זה...
כן, אז עכשיו אני רוצה לעלות איתנו על הקו את הבת שלך, הודיה, שהיא רכזת תוכנית שנקראת כנפי עונה במכללת ספיר, שהיא עוסקת בתיעוד של מסעות עלייה של אנשים כמוך, יהודי אתיופיה שעלו דרך סודן, ויגדו את זה בספר, אז שלום הודיה.
היי, שלום.
אז אני, אבא שלך גם שומע אותנו. אז כשהיית ילדה, ככה שמעת את הסיפורים האלה שאבא שלך עכשיו סיפר?
שמעתי כזה בחצי אוזן כזה. בוא נגיד שבליל הסדר תמיד דאגו לספר, בנוסף לסיפורי יציאת מצרים, אז דאגו תמיד לספר גם סיפורי עלייה, אבל תמיד התבטא בסיפורי עלייה של סבא. אבל את אבא שמעתי תמיד כזה, זורק לנו קצת פה, קצת שם, אבל לא את כל הסיפור במלואו.
אז את מסגרת התוכנית בשנה שעברה, ראיינת את אבא שלך. מה בעצם גילית? מה הגילויים שהיו לך במהלך התיעוד שלו?
קודם כל זה היה ממש מרגש לשמוע אותו. גם אתה שומע איך הוא, אתה מקדיש לו את הזמן, אתה מקדיש לו את ה... את הרגע לספר, ואז כמו שראית עכשיו, פשוט מוציא הכל ורק פורק ומחכים, בעצם גם אמא שלי שתיעדתי אותה, הם רק מחכים בשביל שאנחנו נשאל ונתעניין, וגיליתי מלא דברים, גיליתי דברים שלא ידעתי, על זה שהוא הצליח לעלות לבדו, על זה שהוא פגש את ההורים שלו רק אחרי ככה וככה שנים, אחרי שהוא עזב אותם, שהוא התמודד עם מלא דברים בדרך, שאני בגיל 16 לא רואה את עצמי מתמודדת עם דברים כאלה. ובעצם אתה מבין כמה גיבורים היו ההורים שלך בעצם, בגיל כל כך קטן לעשות מסע כזה,
ואתה מגלה אותם כזה בעצם, גדול. ואת מגלה אותם בעצם רק בזכות התיעוד הזה. זאת אומרת, אם כן. התיעוד לא היה, אז יכול להיות שאולי היית מגלה, אבל בדרך קצת יותר ארוכה או קשה.
כן.
אז מה בעצם, כמה בעצם חשוב התיעוד הזה של הדור השני?
הוא מאוד חשוב לדעתי, כי כמו שאמרתי, אני שמעתי דברים שלא שמעתי על ההורים שלי לפני, אני מגלה אותם מחדש בעצם. זה משהו שאתה זוכה לעשות, כי אתה עושה להם גם בסופו של דבר, אתה מוציא ספרון שבו מתועד כל הסיפור עלייה שלהם, שהם זוכים למין... מזכרת ולהעביר הלאה לדורות הבאים, והדור הצעיר, דברים שהם לא יודעים. הם לא יודעים איך הם הגיעו לכאן, איך בזכותם אנחנו כאן בעצם. כמה דברים הם עברו.
איך המאזינים שלנו יכולים לראות את הסיפורים האלה, או לשמוע, או איפה אפשר להשיג אותם?
אנחנו פרויקט במכללת ספיר, מעבירים הלאה כביכול את כמה שאנחנו יכולים גם לשינשינים, גם לילדי תיכון, ומנסים להעביר את זה בדרך שלנו, אבל בעיקרון הספרונים, ליאור היוזם דואג להעביר אותם, היוזם הפרויקט דואג כמה שאפשר להעביר אותם הלאה, אבל באמת הדור הצעיר שלנו, שבני העדה האתיופית, שהם גם צריכים לשבת ולהקשיב להורים שלהם, לשבת ולהקדיש את הזמן, ולא רק דרך פרויקט שלצערי, כאילו לשמחתי, ככה זה קרה אצלי, אבל אני מאמינה שאנשים אחרים יכולים לבוא ולהקדיש את הזמן המועט הזה, לעומת כל מה שהם עברו, ולהסיב להורים שלהם כל כך הרבה.
להקשיב, פשוט להקשיב להורים שלהם.
כן, פשוט להקשיב, פשוט לשבת ולהקשיב ולשאול ולהתעניין.
ציון, מה דעתך על הפרויקט הזה שהבת שלך לקחה בו חלק?
מכללת ספיר, זה מה שעשו, באמת לא יאומן, מה שעשו זה, אני מודה להם באמת, בכל הלב. אם לא היה את זה, ואף אחד לא היה שומעים אותנו מי אנחנו. לא היו שומעים את זה מי אנחנו. אני, שאני רואה את מה שכתב, ויש המון דברים שאני לא יכול, כותר הזמן לא מספר אותו, את האסונות שמשהו קרה, ויש דברים אבל שכתוב שם בספר, ומאוד שמחתי לראות, מאוד מרגש אותי, ואני מאוד קורא את זה, וכיף לי, טוב שלא נשאר ככה, מבפנים שמור, שזה יצא נכתב, לפחות שהדור
הבא ייקח,
שידע ללמוד אותו.
תודה רבה.
אני יכולה להגיד רק...
כן.
על אולי משהו שידרבן ככה את הדור הצעיר. הרגע שבו ההורים שלי קיבלו את הספרון, זה רגע שאני לא אשכח בחיים. משהו שאבא שלי יושב וקורא, עומד וקורא באמצע הדרך כזה, עומד וקורא את הסיפור שלו, ובא אליי עם דמעות בעיניים, ואומרים לי, הקשמת לנו חלום, זה משהו שנראה לי כל אחד צריך לחוות, וזה משהו קטן בשבילנו, וזה בשבילה משהו ענקי.
תודה רבה ציון, תודה רבה הודיה. ציון מקוריה, הודיה מקוריה, תודה רבה לכם.
תודה רבה.
תודה לאורך שלנו, ניר גורלי, המפיקה, רות דוד אמיר. תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו. אתם מוזמנים להאזין לכל התוכניות שלנו באתר כאן, באפליקציית כאן אודי. חפשו אפריקן, כאן תרבות, 104.9 FM, 105.1 FM, כל חמישי, בין 7 ל-8. עד אז, היו שלום.